לפני שאנחנו מתחילים את הפרק, אני רוצה לספר לכם שיש לנו חסות. אני מבקש להודות לליצ'י תרגומים בניהולה של מיכל חפר, שנותנים את החסות לפרק הזה. מי שלא מכיר, מדובר באחת מהחברות התרגום הוותיקות בארץ, המספקות שירותי תרגום בכל השפות, מכל שפה לכל שפה. פרטים נוספים, litchi.coil, זה www.lichi.co.il. יאללה, מתחילים.
אמריקה בייבי, הפודקאסט שאושר הכניסה להבנת ההיסטוריה, החברה, הדיפלומטיה והפוליטיקה בארצות הברית, בהנחיה דוקטור קובי ברדה.
שלום וברוכים הבאים לפרק נוסף של אמריקה בייבי, הפרק השני מתוך שתיים שאני עושה עם שמואל נאון, שהוא מומחה לעיצוב תודעה ובעלים של חברה להגנה על מוניטין תאגידי ברשת, כאשר בפרק הקודם שלנו, למי שלא הזין, אני ממליץ בחום לרוץ מיד אחרי הפרק, אתם יודעים מה, אולי אפילו עוד לפני הפרק, כדי לדעת טוב יותר את נושא השיחה שלנו היום, מהי מלחמת תודעה, איפה היא פותחה לראשונה, מה היה הרקע ההיסטורי שלה, ועד לפתרונות שצריכים לעשות בישראל ובארצות הברית כדי להתמודד עם התופעה. והיום הפרק השני שלנו מתעסק בלעדית לצורך העניין בכלי רב העוצמה שנקרא טיק טוק, ההשפעה הסינית, המפלגה הקומוניסטית וכל הנושא היפיופי הזה. אז שלום שמואל, וטוב שאתה איתנו לפרק שני מרתק, בטוח לא פחות מהראשון שלנו.
שלום קובי, היה כיף גדול בפרק הראשון ואני שמח, בואו נדבר על הנושא שלנו הפעם.
נדבר על הפיל הסיני שבחדר, המפלצת הטיקטוקאית, מה שנקרא. בוא תתחיל עם הסבר פשוט לאדם כמוני שמעולם לא נכנס, אגב, באופן עקרוני לטיקטוק, ולכן אני לא מכיר את האופן שבו זה עובד, למעט קריאת חומרים, שיש לי איזושהי סוג של הערכה כללית, שהיא תיאורטית לחלוטין, מה מייחד את טיקטוק מאחרים, שבונה סביבך איזשהו פיד מסוים, שמנגיש לך אנשים אחרים, ולא החברים שלך כמו בפייסבוק, או העקובים שלך כמו בטוויטר. תן לנו, למי שלא חבר, ששומע את הדבר הזה, איזה 5 דקות סקירה, מה כל כך מיוחד בטיקטוק, ומה מאפיין אותה ביחס לרשתות חברתיות אחרות, שעשו אותה באמת לאחת הרשתות המובילות בעולם היום.
אז מה שאני הולך לומר עכשיו רלוונטי למי שבכלל לא בטיקטוק, וגם למי שבטיקטוק הוא לרוב לא מבין מה הוא עושה ומה הוא רואה ומה מעבירים לו, אז כדאי שגם מי שנמצא שם יבין מה קורה איתו. אז ככה, טיקטוק למעשה זו חברה אמריקאית, מיוזיקלי במקור, תמה שלה עסקה בליפסינק, אנשים ששרים על פלייבק ורוקדים או whatever. זה היה הקטע של הסיפור. טיקטוק, תאגיד סיני, קנה אותה והפך אותה למפלצת. עכשיו, אפשר לומר המון דברים על פיתוח אלגוריתם ועל דרכים מתוחכמות שבהם ונגישות והנגשה של תכני וידאו. בסופו של דבר, מדובר באלי-אקספרס של הרשתות החברתיות. מה הכוונה? כל הרשתות החברתיות פועלות על פי מודל רווח מאוד ברור. פרסומות, כמה שיותר, כמה שיותר חזק, כמה שיותר מוקד, על ידי גבייה של תקציבים מטורפים למעשה, מאותם אנשים, מהמפרסמים, כולם פועלות ככה. פייסבוק, אינסטגרם שייכת לפייסבוק, גם וואטסאפ בדרכה שלה, טוויטר בדרכה שלה, לינקדין, כולם עובדים על העולמות האלה. לינקדין עובדת על פרופילים מנויים, זה משהו אחד, אבל המון על פרסום. טיק טוק לא עובדת על פרסום, משמע מפתיע, כי יש פרסומות. טיק טוק בצורה מאוד ברורה מסבסדת את הפרסום, בגלל זה הפרסום בטיק טוק כל כך זול. עכשיו, למה זה מקביל ולמה אמרתי בהתחלה אלי אקספרס של הרשתות החברתיות? כי זה מה שאלי אקספרס עשתה למעשה. הממשל הסיני סיבסד את המשלוחים ובכך הנגיש את המוצרים מסין, הוא עזר למפעלים סינים לייצר כמה שיותר ויצר תלות אצל הציבור בכל רחבי העולם במוצרים שלו, באמצעות סיבסוד. אז גם כאן, כמו עיתונים, נקרא לזה פוליטיים, פחות ממוסחרים, אני אתן דוגמה את
ביטאון המפלגה.
ביטאון המפלגה, אבל נלך גם על ישראל היום, אפילו בתחילת דרכו, ישב מיליארדר, יש לו המון כסף, יש לו תקציב, 10 שנים, העיתון הזה מכר מודעות בשקל וחצי, כי הוא לא היה צריך בכלל. המודל הרווח שלו בכלל לא דיבר, זה היה עיתון עם תעמולת נגד. זה היה הכיוון. אותו דבר טיק טוק. טיק טוק יש לה מטרה מאוד 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 ברורה. היא זיהתה את הדור הצעיר, היא בחרה את האפליקציה הכי מטומטמת אבל הכי חזקה שהייתה באותה תקופה, התלבשה עליה, סנאפצ'אט למשל שהייתה, יכלה להיות לא רעה לסיפור הזה, לא נקנתה על אדם, הסיבה היא אלמנט של וידאו, במיוזיקליה הוידאו היה מאוד משמעותי, הסינים זיהו את זה, הסינים שדרגו את האלגוריתם בצורה קיצונית, ויצרו את המונח שנקרא for you, הם אומרים במודע, שים לב, זה משמעותי מאוד, עד אז פייסבוק וטוויטר ולינקדאין, כולם דחפו לנו לפיד שלנו, תכנים שלא אנחנו ביקשנו, אלא שהם באמצעות האזנה לצריכה שלנו, הם חשבו שמתאים לנו, בין היתר הם גם דחפו תכנים ששילמו להם כדי לדחוף, או תכנים שהם חשבו שנכון להם לדחוף. צריך לזכור את טוויטר בתקופת פרי אלון מסק. זו הייתה רשת מאוד מאוד פרוגרסיבית, מאוד ברור מה היא דחפה ולאיזה כיוונים היא הלכה. בסופו של דבר, אנחנו מדברים על הסינים שמזהים את הדור הצעיר, מתלבשים עליו, מפתחים אלגוריתם, ממציאים את ה-for you, שזה פיד מאוד ברור. הם אומרים לך, אם אתה רוצה לראות תכנים שאנחנו חושבים שהם מתאימים לך, כנס לכאן. אם אתה רוצה לראות תכנים שאתה עוקב אחריהם, כנס לכאן. כולם חיכו אותם, והאלמנט המשמעותי ביותר זה לא הפילטרים ולא כלום, זה העובדה שכולם יכולים לעלות תכנים כמה שהם רוצים, בכל נושא, נורא קל להוסיף כתוביות.
אבל גם בפייסבוק ובטוויטר אפשר לעלות כמה תכנים שאתה רוצה.
לא, אתה לא נגיש לקהל רחב. למה? כי לפייסבוק או לטוויטר או לכל רשת אחרת יש אינטרס כלכלי. אם אתה עכשיו, קובי, תחליט לקדם את אמריקה בייבי בפייסבוק, תתחיל לשים כסף. ברגע שתפסיק לממן את אמריקה בייבי, פייסבוק יגידו, לפני שהתחלת לממן אותנו, אתה הגעת לתפוצה של 1,000 איש ביום, אנחנו נראה לך מה זה. אתה תרד לתפוצה של 200 איש ביום. דווקא, נדפוק אותך, כי זה מה שאנחנו עושים. טיקטוק לא אומרת את זה. טיקטוק אומרת להפך. סתם, בוא ניקח, קדימה, בוא נדחוף לך כמה שיותר. אתה תדע לבצע את התוכן. אז עד כאן פחות או יותר לגבי הדרך שבה טיקטוק עובדת, שהיא שונה לחלוטין מתודולוגית מכל רשת חברתית אחרת, מודל הרווח שלה בכלל לא מסתכל על כסף, אלא על השפעה, זה כלי ההשפעה העוצמתי ביותר הקיים כיום, שיושב בידי ממשל, ואם אנחנו חושבים שפייסבוק נמצאת בידי הממשל האמריקאי, לא יודע, לא בדיוק, ממש לא בדיוק, זה מדינה דמוקרטית, העובדים יתמרדו, זה ידליף, זה יקרה, לא אותו הדבר. לאנגליה למשל אין שום רשת חברתית, אין שום שליטה ברשת חברתית. לקטר, הפצפונת, יש, ערוץ טלוויזיה. זה בדיוק הכיוון. זה לדעתי מה שאני יכול לומר על טיק טוק בהקשרים האלה. איך היא עובדת?
יפה, יפה. אז עכשיו אני רוצה להבין ברשותך, איך בעצם אנחנו יודעים לנטר את מדדי ההשפעה של המפלגה הקומוניסטית הסינית על, על המרחב הווירטואלי האמריקאי. אני רוצה להתחיל בשתי דוגמאות שאני מרבה לדבר עליהן, ואחר כך אני אשמח שאתה תפתח אותן לאור האירוע הזה, אוקיי? אז מאז שמתחילה המלחמה, ב-7 לאוקטובר, אנחנו רואים שני מחקרים מאוד משמעותיים שנעשים. מחקר אחד בא ובדק קבוצה של חוקרים ואוניברסיטה, שלקחו כמה דוגמאות, והעמידו אותם ראש בראש, עם טיק טוק בצד אחד, ובצד השני שמו את רשת אינסטגרם, שהיא פחות או יותר המקבילה, נגדיר את זה ככה, של הנגשת התוכן, אוקיי? וחתך הגילאים שזה מכוון אליהם, כאשר נכון להום אינסטגרם עדיין יותר גדולה פי שתיים מאשר טיק טוק. ואז הם באו והם אמרו את הדבר הבא, שמנו כוכבי תרבות, ורצינו לראות מה רמת חשיפה כבנצ'מרק. הם שמו את קריסטיאנו רונלדו בצד אחד, קייט בוש מצד שני, ואמרו, אוקיי, אנחנו שמים זמרת ושמים כדורגלן, ורואים את היחס. היחס היה 1:2, שזה בדיוק הגודל של היחס של הפלטפורמות. 1, שזה בעצם חצי הכמות טיק טוק, 2, הופיעו באינסטגרם. אחר כך הם התחילו לחפש דברים פרובוקטיביים, וניסו לראות האם יש איזושהי התאמה דומה, או קרובה, או זהה לנושא הזה. הם שמו השטג הראשון המאוד מעניין שהיה stand with Ukraine, שעומד בניגוד למטרות האסטרטגיות הסיניות, ואז אנחנו ראינו יחס של 1:55, על כל פוסט אחד בטיק טוק ראינו 55 באינסטגרם, ככל שהנושא הפך יותר פרובוקטיבי המספרים עלו, האייטם הבא שבדקו זה standing with protest in Hong Kong, אז כבר היחס קפץ ל-1:500 בערך, אל תתפוס אותי בדיוק, יכול שזה 540 או 480, והמשמעותי ביותר, שהוא דווקא בווייס ורסה, אוקיי? זה סטנד וויט קשמיר, דווקא שם טיק טוק יצרה 670 פוסטים על סטנד וויט קשמיר מול אחד של אינסטגרם. ובעצם אנחנו רואים חוט השני, כן, שהאלגוריתם יודע לכוון פוליטית, להגביר את הלהבות או להנמיך את הלהבות בהתאם לעניין הזה. הניסוי השני שנעשה היה קשור ישירות אלינו, וזה הנושא של החשיפה של ישראל ופלסטין במלחמה, והיחס היה 1:10, על כל פוסט אחד שעלה I stand with Israel ברשת טיק טוק, 10 עלו I stand with Palestine, פי 10. אוקיי, זאת אומרת, זה כבר לא השוואה בין פלטפורמלית, אלא השוואת השטגים בתוך הפלטפורמה עצמה. וזה מלמד אותנו שככל הנראה, אין פה יד המקרה, או רצון, או סביבה כזאת שמייצרת רמת חשיפה, או היגיון סטנד אלון, כפי שאנחנו רואים על פי גודל פלטפורמה באומנים או כדורגלנים, אלא יש פה משהו שהוא כנראה מהונדס מלמעלה. עכשיו, קח את הנושא הזה, תורת הנדסת האלגוריתם, ותפתח לי אותו בקום שקשור לאלגוריתם, וההשפעה שלו על הקהל האמריקאי.
אז את המחקר השני אני מכיר, וכשאנחנו מדברים על, אני שונא את המונח הזה, הנדסת תודעה, כי מה לעשות לצערי הרב, אני לא מהנדס, אח שלי היה מהנדס, אבל יש עיצוב. כשמדובר על עיצוב תודעה, העיצוב מתבסס לרוב על כלים טכנולוגיים. פעם זה היה רדיו, אחר כך טלוויזיה, אינטרנט וגם לרשתות החברתיות, שזה עולם בפני עצמו. כשאני מסתכל על היכולת של האלגוריתם, נקרא לזה, לנתב קהלים לתכנים מסוימים, או להציף תכנים מסוימים בזמן מסוים, במקום מסוים, אני אגיד משהו שאולי קצת סותר לכאורה את מה שהתחלתי להגיד, לא תמיד מדובר באלמנט פוליטי, כוון מראש. לפעמים מדובר באופי המשתמשים בפלטפורמה. בפייסבוק אין צעירים בגילאים האלה בארצות הברית. אף אחד לא משתמש בפייסבוק. גם באינסטגרם יש הרבה פחות. בטיק טוק יש מוצר שהוא הרבה יותר משמעותי, שנקרא לייבים. הקהל שמשתמש בו הוא צעיר בהכרח ממדינות מאוד מסוימות, לא רק ארצות הברית. וכשאתה מציף נושא, וכשאתה האלגוריתם מזהה שחתך הגילאים בו הוא מאוד מאוד נמוך, דרך אגב הוא מזהה את זה לפי פנים דווקא. לאו דווקא השם של הפרופיל. יש זיהוי פנים. יש הבנה של מי נמצא מאחורי התמונה ומה הוא עושה. הם מזהים דגל, הם מזהים גוון אור, הם מזהים המון דברים. כשהאלגוריתם מזהה שמדובר...
נפש רכה.
בדיוק, אז הוא פונה אליו. עכשיו, אני הולך לסייג את כל מה שאני אומר, אף אחד לא יודע איך פועל האלגוריתם. מה לעשות? זה הכל עניין של ניסוי וטעייה. אני חווה את זה על עצמי. פרק מהעבר שלי, היו לי 3 ערוצי יוטיוב עם יותר ממיליארד צפיות לפני... 9 שנים או משהו כזה, את האלגוריתם של יוטיוב למדתי היטב, וגם את האלגוריתם של טיק טוק, אני לומד, ניסוי ותהיה הבנה של איזה דברים פועלים, יש לנו את הניסוי המפורסם של, שלנו, קובי, עם החתולים הפרו-פלסטינים והפרו-ציונים.
הניסוי שלך, שאני מאוד אהבתי.
אתה היית שותף מרחוק, אתה היית שותף בקור, בבסיס
שלו. בהפצה, כן.
בהפצה של הניסוי החתולי, אבל אנחנו לא באמת יודעים איך... האלגוריתם הזה פועל, אנחנו יכולים להבין, או לנסות להבין, לאן זה הולך. עכשיו, כשאנחנו מסתכלים על ארצות הברית, מסתכל על המעצמה שהיא מעצמת הנגד של ארצות הברית, ולא, לא רוסיה ולא סין. נסתכל על הודו. ולמה הודו? הודו, מדינה דוברת אנגלית, מרובת כתות, גזעים, תתי זרמים, ומה יש בה? אוכלוסייה מאוד צעירה, הכי צעירה שיש, כמעט. זו אוכלוסייה קוראת וקוראת, כותבת, אוכלוסייה מאוד טכנולוגית, ואוכלוסייה שהיא מאוד נמשכת לוידאו. יש תרבות וידאו מטורפת בהודו, אנחנו מכירים את בוליווד, זה הרבה מעבר לזה, גם כמי שפועל ביבשת עצמה, במדינה עצמה, בחלקים מסוימים מאוד 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 שלה, ולמה אני מציין את הודו? הודו היא תמונת מראה לאיך שארצות הברית יכולה להיות בקרוב מאוד. בהודו יש בן על טיק טוק, אין טיק טוק בהודו, איך זה יכול להיות? טיק טוק בהודו, מיליארד וכמה, 300 מיליון, מפלצת עם ערימות של צעירים, זה לא צריך את ארצות הברית, צריך את הודו. הודו זה מתחנה של כסף. לי באופן אישי יש 2 לקוחות מהודו, הודים. לא ישראלים, לא כלום, שאיתם אנחנו עובדים בנושאים חקלאיים, וגם רפואיים, שאיתם אנחנו עובדים על קידום תכנים מסוימים. עכשיו, הם מתבאסים, כי להם יש טיקטוק, כי הם מפעילים VPN. יש הרבה מאוד שמפעילים VPN בטלפון שלהם, כדי להשתמש בטיקטוק. אבל המדינה אוסרת את זה, יש עונשים על זה. אם אתה נתפס כמי שמשתמש בטיקטוק, אתה נענש, ולכן אתה יכול רק לצפות, או למסחר תכנים, זה גם אפשרות.
אגב, גם אם אתה תייר?
בוודאי, אתה לא יכול, אתה צריך לשים VPN.
לא, רגע, אני עכשיו תייר שמסתובב בהודו, אני לא יכול
לעלות לי את... לא, ענישה, אף אחד לא יעניש אותך על זה, למרות שיכולים ליפול עליך על מיליון ואחד דברים אחרים, אבל אתה צריך להשתמש ב-VPN כדי לעקוף את הבן הזה, ולהשתמש בטיקטוק. עכשיו, למה הודו הטילה איסור על טיקטוק? כי היא הבינה מההתחלה שזאת רשת ריגול סינית. הודו הבינה את מה שישראל, שמומחי הביטחון שבה בטוחים שהם הכי חכמים בעולם, לא הבינה כנראה. אל-ג'זירה היא לא סתם רשת, היא זרוע. אנחנו לא באמת שולטים בה, ולשבת לאכול חומוס עם אחד הכתבים, ולדחוף איזה מרועיין, זה לא משפיע על כלום. אותו דבר כאן עם טיק-טוק. הודו מראש אמרה, אני לא יכולה להתלחם בזה, אז אני יכולה לצמצם את ההשפעה של טיק-טוק לתוך המדינה. אתה יודע מה זה? להכניס את טיק-טוק לתוך הודו? לחרחר ריב ומדון, להסני מוסלמים על הינדים, הינדים על מוסלמים, ליצור מלחמות מטורפות, זה יהרוס את המדינה, עוד יותר ממה שכבר קשה לה היום. וזה מה שעוד הוא רוצה, להחליש את האויבים שלה. לא כדי להשתלט עליהם, פשוט שישארו במקום שלהם, חלשים. זה מה שיוצא בארצות הברית. כשטיק טוק פועלת בארצות הברית, היא פועלת במטרה להחליש באופן סיסטמטי, מאוד ברור, ואיך אנחנו רואים את זה? אנחנו רואים, היא יוצא להגנתה. יש, ברח לי השם שלו, אתה בטוח יודע, את הסנטור מצפון קרוליינה.
לינדזי גראם.
לא.
לינדזי גראם.
לא יודע, שהוא צבר את...
מי שתפר את מנכ״ל טיק טוק בשימוע על הישראלי שהתפטר.
לא, עזוב את זה. יש סנטור מצפון קרוליינה, לפי דעתי, שהוא צעיר ואת כל, יש לו איזה 10 מיליון...
לא, הוא לא מצפון קרוליינה.
צפון דקוטה? מה נפספס?
לא. אני יודע למי אתה מתכוון, ברח לי לרגע השם, הבחור הצעיר, וואו, אני אזכר בשם שלו.
עכשיו, בקיצור, הבחור הצעיר הזה הביא קהל מטורף של...
ג'וש הולי, כן. ג'וש הולי, ונדמה לי שהוא ממיזורי, אם אני לא טועה, אני בודק לך את זה. תוך כדי זה שאתה מתקדם, כן.
אני בהתקל את הדוקטור עכשיו. עכשיו, אותו סנטור חביב, שעשה, צבר את כל המצביעים שלו בטיק טוק, המון מצביעים צעירים, והוא כזה אנרגטי וחביב והכל, הצביע בעד הבן. אתה יודע מה עשו לו? הצליבה שהוא עובר עכשיו היא צליבה מתוזמנת ברמה מטורפת. במה לא האשים אותו עד כמעט רצח ישו. הוא כבר שם. כאילו, הכל, אתה יהודי, ציוני, רוצח ערבים, פדופיל, הכל מה שרק אפשר לדמיין, הוא שם. טיק טוק מנהלת קמפיין פסיכי כדי לגמור אותה. אבל אם הוא לא קופץ מהחלון שלו עכשיו, זה באמת נס.
הסנטור ג'וש הולי, זה השם שלו, ותכף אני אגיד גם איזה מדינה הוא, כן.
עכשיו, בסופו של יום, כשאנחנו מסתכלים על, 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 על טיק טוק כסכנה, כזרוע, זרוע מדיה ששולטת. כן,
ממיזורי, כמו
שם. ממיזורי, אי אפשר להתקיל את הדוקטור.
לא, אפשר, הנה, ברח לי, היה לי איזה רגע.
רגע של בלבול.
רגע של בלבול.
בסוף, כשאנחנו מסתכלים על, על, על טיק טוק, צריך להבין שמדובר בזרוע שמצד אחד, יש לה פרדיגמה שהיא פועלת על פיה, אבל יש גם סטיות מתוך הפרדיגמה, שהן סטיות שעד שעולים עליהן, למשל תכנים פרו-ישראלים, שבתחילת המלחמה היו מאוד 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 חיוביים, אותם תכנים עברו בהתחלה, עד שהם הבינו שזה לא נגד הסנטימנט.
אני חייב לשאול אותך משהו, כי בסוף, אתה יודע, אתה נותן איזשהו הנחת מועדון לטיק טוק, אבל אנחנו כן יודעים להגיד, שטיק טוק מרגל אחרי עיתונאים לצורך העניין מפורבס, טיק טוק כן שולח נתונים על הפרטיות אחורה, טיק טוק כן מפר בהרבה מאוד מובנים את הזכויות האזרחיות רלוונטיות למדינה דמוקרטית, זה לא קורה כאילו כסתם, יש איזו הכוונה מלמעלה.
טיק טוק זו תוכנת ריגול, לי אין טיק טוק על הטלפון שבו אני משתמש, טלפון אחר.
איך אתה מעלה תכנים?
תחשוב במה אני עובד, ותבין שאין לי טלפון אחד כנראה. יש לי כמה מכשירים.
ניסיתי את זה כמה פעמים. תקשיב, זה כזה לא נוח לסובב שני מכשירים, שהמכשיר הנוסף מעלה אבק באיזשהו מקום. כל הכבוד לך שאתה מסוגל לעשות את זה.
זה לא רק אני מסוגל, אנחנו עובדים המון כלים, זה כלים בסיסיים בעיניי. טיק טוק זו תוכנת ריגול לכל דבר ועניין, זו תוכנת ריגול שאי אפשר לעצור אותה, וצריך לשלוט בה. אמרתי הפודקאסט הקודם, בעולם התודעה אין וקום. עכשיו, אתה יכול להגיד, אני לא מצטרף, אני לא רואה, אני לא זה, אבל בסוף, איפשהו, מישהו ימלא את החלל הזה במשהו אחר. אם הודו לא הייתה יוצקת תוכן משל עצמה ומקדמת רשתות פנימיות שלה, טיק טוק, אתה מפרק את הצורה. זה מלחמה לא פשוטה. ולכן, גם אנחנו, כשמסתכלים, וגם ארצות הברית, ארצות הברית צריכה לקדם רשת חברתית שתתאים לערכים שלה. איך עושים את זה? לא יודע. טיק טוק עושה עבודה מצוינת, וטיק טוק אכן מרגלת, וטיק טוק אכן מעבירה פרטים לאחור, וטיק טוק אכן גם משתמשת ב... אני לא רוצה להגיד אידיוטים שימושים, כי הם הרבה יותר עשירים ממני. המשקיעים האמריקאים שלה הם אנשים שכרגע רואים כסף. לא מעניין אותם מעבר לזה. והם רואים להיות חתומים על איזה הצלחה כלשהי, אין הרבה אפליקציות כאלה מוצלחות, והמודל הזה עובד. כרגע הסינים משתמשים בהם. אין עם זה שום בעיה בכלל. ההשפעה של טיק טוק על הבחירות הנוכחיות, דרך אגב, אם תשים לב, זה פרט טריוויה שלא יודעים, לא דיברנו על זה קודם. שמת לב שעל השלטים, לפעמים, אין את המילה חמאס. יש חומוס. חומוס. H-U-M-U-S. תראה שלטים של מפגינים, מפגינים, פרו-פלסטינים, אוקיי? או פרו-ישראלים. המילה חומוס על שלט מודפס, אוקיי? לפעמים זה בקטע של don't make war, eat חומוס או משהו כזה מטומטם, אבל זה לא התחיל משם. התוכנות, זיהוי וניטור, האלגוריתם שמנטר את הפעילות בתוך טיק טוק, זיהה את הנושא של מילה חמאס, כמובן כמילה שלילית, ועשר אותה. אז אנשים, כדי לעקוף את זה, התחילו לכתוב חומוס. כמו דרך אגב, שאני עקפתי המון, וכולם עוקפים את המילים האסורות בקהילה, אבל זה הפך לכל כך טרנדי, שהשימוש עבר למרחב הפיזי, והמילה חומוס תופסת גם שם. עכשיו, אני ראיתי קונספירטורים פרוגרסיביים מטורפים, שטוענים שלמעשה טיק טוק אפילו קוראת את השלטים שמוצגים בהפגנות, מנתחת, ולכן גם שם אסור לשים תכנים. עכשיו, זה לא סותר את העובדה שפה פלסטינים זוכים לתעודה פסיכית, חסרת פרופורציות בטיק טוק. חסרת פרופורציות. ביחס לגודל שלהם, ביחס למי שהם. למה? בעיניי לפחות. השערה שלי, שום דבר מדויק. טיק טוק מזהה את הסנטימנט בקרב הקהל הצעיר בארצות הברית. יש לה מטרה מאוד ברורה להשפיע, ולכן אתה תראה, לא מעט, ואנחנו ערכנו מחקר עבור לקוח, שהוא לקוח מסחרי דרך אגב, במדינה אירופית, שיש לו פעילות שאיכשהו קשורה לישראל, ומאוד מושפע מהקמפיין, יש קמפיין אגרסיבי נגדו. אנחנו ערכנו עבור המחקר, ואנחנו מסיים להם לנטר את הפעילות שלהם ברשת, ואנחנו הבנו, הסקנו מתוך הדברים הניתוחים שלנו, של טיק טוק, למשל הוא, טיק טוק מעלה תכנים שקשורים בכלכלה, המון תכנים שקשורים בכלכלה, גם בארצות הברית, גם בצרפת, גם באנגליה, באופן מאוד מאוד ברור, היא מדברת על כלכלה, היא מציפה פוליטיקאים שעוסקים בכלכלה, או פעילים, אנרכיסטים שעוסקים בכלכלה, תחשוב על הכלי, אם לרוסיה היה כלי כמו טיק טוק בשנות ה-60, תחשוב איך הייתה מפרקת את הצורה לארצות הברית.
שאלה טובה.
בדיוק, אנחנו מדינות דמוקרטיות, אנחנו רואים, חובה לתת חופש לכולם, לפעול כרגיל. למה אין טיק טוק בסין? למה אין רשתות חברתיות לא מנותרות בסין? תבין עד כמה התפיסה הפרוגרסיבית במדינות המערב היא תפיסה, אני אשמע עכשיו כמו אליהו יוסיאן עכשיו, אבל כמה התפיסה הפרוגרסיבית במדינות המערב היא מטופשת. היא עיוורת לחלוטין. הרי אם אתה גורס שאסור למנוע מרשתות חברתיות לפעול בתוך המערב, שאל את עצמך, למה אין את זה בסין? איך זה יכול להיות שבסין אין אף רשת שלא מנותרת? זה מטומטם. איך זה יכול להיות שאין אף רשת לא מנותרת ברוסיה? תפיסה מוזרה. אז טיק טוק הצליחה לגרום לפרוגרסיבים ביותר, האנרכיסטים ביותר, לפעול עבורה. כשהיא עצמה... זרוע של משטר טוטליטרי. עכשיו, עשינו ניסוי קטן עם תכנים על המרד האויגורי, אוקיי? התעלות באויגורים, מיעוט מוסלמי בסין שסובל ורוצחים אותו בחנות ריכוז מטורפים. מה אתה חושב שמצאנו בטיק טוק על הנושא? הימור שלך? בוא נשמע.
צאתם כלום, פחות או יותר, כי זה משהו שפועל נגד האינטרסים של המפלגה הקומוניסט הסינית. זה מה שההיגיון שלי אומר לי.
יפה, אבל ההיגיון שלך... הוא היגיון פחות מתוחכם מהסינים. הסינים, הרי אמרנו שיודעים שאין דבר כזה וקום בתודעה, ולכן הסינים מכשירים, יש להם צבאות, כמו לרוסים דרך אגב, של לוחמי תודעה, מה שבמדינת ישראל לא הסכיו לעשות מעולם לצערי הרב, אנשים, ילדים בני 15 ו-16, לומדים בבית הספר איך להיות לוחמי תודעה, איך לערוך אתרים ולעצב ולשיר שירים, כולם לוחמי תודעה, זה קבוצות איכות מאוד מאוד רציניות, דוברי שפות מרגלים, אין הבדל ביניהם לבין סוכני השפעה אחרים, ועל האויגורים אין דבר כזה וקום. אז טיק טוק שולטת בביסות, היא מבסטת את המידע שמופיע על האויגורים, היא אומרת אין דבר כזה שלא ידברו בכלל, אבל אני אדאג לזה שלא יהיו מיליון סרטים, אלא יהיו רק 5,000 סרטים, וככה אתה יוצר אמינות. הרי, בוא, אני אגיד משהו עכשיו שאולי, לא מעיד עליי, מעיד על העבודה. בעולם ההשפעה, אין דבר כזה לשקר. אין דבר כזה פייק ניוז. פייק ניוז לא באמת עובד. זה מונח שהוא מטומטם לחלוטין. השקר הטוב ביותר, מבצע ההשפעה הטוב ביותר, הוא מבצע ההשפעה שמבוסס על 70% אמת מוחלטת. 30% עיוות של האמת. הגזמה של האמת. זה טוויץ' קטן כזה שם באמת, שגורם לך לחשוב משהו אחר. אתה לא יכול לשקר לחלוטין, ולכן כשאנשים מפחדים מכל מיני תוכנות AI שיוצאות סרטונים של מצביעים שיגידו דברים כאלה ואחרים, לא אמין, לא עובד, נחשף מאוד מהר. מיותר לחלוטין, כשהוא לא מחובר לקונטקסט, כשהוא לא מבוסס על אמת. אלא אם כן, משתמשים בזה בזמן אמת באירוע מאוד מיוחד, ובטיק טוק ניתן לעשות את זה בצורה מושלמת, כי טיק טוק שולטת בזמן. טיק טוק נמצאת נקרא לזה, זה ערוץ חדשות בזמן אמת. אתה תראה את זה בטוויטר ובטיק טוק במקביל, לפעמים בטיק טוק אתה תראה את זה אפילו לפני כן, אתה תראה תכנים שאתה בחיים לא תראה בטוויטר, כי טוויטר היא לא רשת וידאו, היא טקסטואלית, והיום אנשים מדברים בוידאו. טוויטר הולכת לעבור לכיוון של הוידאו, כי זה באמת העתיד, אבל היא עדיין לא שם.
וואלה. טוב, תראה, אנחנו בשאלה האחרונה.
וואה.
כן. הגענו כבר לשאלה האחרונה, ואני רוצה לדבר איתך בשאלה האחרונה, שזה איזשהו סיכום, שהוא בעצם אמור להיות סיכום של שני הפרקים, אם תרצה, דרך הספקלריה של אירוע מתגלגל. האם לדעתך, המחוקק האמריקאי, שכבר העביר את זה בבית הנבחרים, וכעת עומד בפני הסנאט, צריך לעשות דיפלטפורמה לטיק טוק, כפי שעשו האודים, או להשאיר את הרעל פעיל, כי זה רעל תחת שליטה.
אז לעצור כרגע ולהפוך את ארצות הברית להודו, זה דבר הכי מטומטם שהסנאט האמריקאי יכול לעשות כרגע. לדעתי, כמו בקארטה, המטרה היא להשתמש באסטרטגיות של היריב נגדו. סין לא מרסקת את ארצות הברית, סין מחלישה את ארצות הברית. ולכן צריך להתייחס לטיק טוק כזרוע, ריגול והשפעה של סין בתוך ארצות הברית, אבל להחליש אותה, להקשות אליהם הרגולציה, להתעלל בה עד כדי כך שהמשקיעים ירצו לבכות שהם בכלל מושקעים בה, ויותר מזה, לייצר אלטרנטיבה. זה וקום, זה וקום. אם לא טיק טוק, הם יקנו רשת אחרת ויפעילו אותה במקביל, אם הם לא עושים את זה כבר. זה שהם לא עשו, יש את רדיט, שיוצאת עכשיו, רדיט, רשת מדהימה, שיוצאת עכשיו להנפקה בבורסה. אם הסינים לא קונים אותה, לא ברור לי איך זה לא הולך לקרות, אבל לייצר אלטרנטיבה חופשית, לעודד חברות לייצר אלטרנטיבות, חברות אמריקאיות צעירות, ולדאוג שלא ישלטו על ידי הסינים. זו לדעתי העצה הטובה ביותר שהאמריקאים יכולים לקבל. מימני הקטן והישראלי.
מקסים, תשמע, אני רוצה להודות לך על שני פרקים מרתקים, שבהם אנחנו למדנו קודם כל מה זה מלחמות תודעה, ואחר כך מה טיק טוק מאיימת או כבר מבצעת בעולם בצורה כזו, בצורה אחרת, הבאת דברים בעדה, הבאת דברים נגדה, אבל יצרת איזשהו מסגרת שיותר בהירה למי שמאזין לפודקאסט הזה להבין את הסיפור של הרשת החברתית הזאת. אני מבקש להודות לך מכל הלב, באמת להודות לך על סשן של מעל שעה עם שני פרקים מרתקים.
ואני רוצה להודות לך, סליחה שאני מעכב בעוד משהו, אני רק רוצה לומר לך, לא תכננו את זה קודם, אבל אחי רב סרן יונתן און היה זכרו לברכה.
זכרונו לברכה, כמובן.
היה מאזין קבוע שלך, הוא נהרג בשליחות בארצות הברית, הוא חי את החיים האמריקאים 6 שנים, 7 שנים, והוא חווה אותה דרכך ודרך הפוסטים האלה, הוא דאג להפיץ את זה לכולם, על הישראלי שמבין את האמריקאים, לפעמים טוב יותר משהם מבינים את עצמם, ואני מצטער שהוא לא...
תודה.
מצטער שהוא לא שומע אותי, הוא רצה שאני אתראיין לפודקאסט שלך כל הזמן הזה, לצערי הרב הוא לא זכה לזה, אבל הנה אני פה.
כן, לא יצא, אבל הנה, אנחנו עשינו שני פרקים, חיסינו, ואני בטוח שבמקום שבו הוא נמצא, הוא יאזין ואפילו יעריך את זה. תודה, תודה רבה שמואל.
תודה רבה שהזנתם לפרק הזה. אתם יכולים למצוא אותנו בכל הפלטפורמות דוגמת אפל, ספוטיפיי, גוגל ועוד. ושוב, המון תודה לליצ'י תרגומים בהנהלתה של מיכל חפר, שגם היא מנחה פודקאסט בשם עולם קטן על תרגום בעולם העסקי. זקוקים לשירותי תרגום ותבלול בכל השפות? כל הפרטים באתר lichi.coil, זה lichi.co.il, או ישירות למיכל בטלפון 052-3516-070. תודה מיוחדת לחברת הפודקאסייה, בניהולו של שלום סיונוב, על הפקתו של הפודקאסט הזה. נתראה בפרק הבא.
דוקטור קובי ברדה הוא מומחה להיסטוריה פוליטית אמריקאית ויחסים בינלאומיים, וחוקר בכיר בחממה לחקר דתות של אוניברסיטת חיפה, וקתדרת חייקין לגאו-אסטרטגיה. דוקטור ברדה הוא גם מחברם של הספרים המפתח להבנת דונלד טראמפ ו-Grassroots Path to Congress. מחקריו מתמקדים בשתולות למען ישראל בארצות הברית, דת ופוליטיקה באמריקה וגאו-אסטרטגיה.